שלום, אנחנו באורות התורה בפרק ג', נדמה לי בפסקה ד'.
פסקה ד'? לא, זה פסקה ה'.
ה', נכון?
כן. וגם נגענו ב'.
נגענו ב'.
טוב.
כשלומדים תורה לשמה, ממשיכים מהרצון את התכלית הנשגבה של התורה שהיא מתפשטת בכל עניין פרטי. על מה הוא מדבר? כשלומדים תורה לשמה, לפי מה שלמדנו בפרק ב', הכוונה לשם השתלמות הופעתה של התורה בעולם. זאת אומרת, אני לומד תורה, על ידי שאני לומד יש יותר תורה בעולם. מה זאת אומרת יש יותר תורה? זה לא רק שיש עוד אדם שלומד, אלא התורה מקבלת בעצמה הגדלה. בגלל שהאופן שבו אני לומד תורה, יש לי המלצה, או שתסגרו את הווילון, או שתסגרו את הווילון, או שתפתחו את החלון. מומלץ שגם. כלומר, כשלומדים תורה, האופן שבו אני לומד תורה הוא שונה מהאופן שבו השני לומד תורה. כיוון שהתורה נועדה ללומדיה, אם כן, יש שוני, כלומר, יש כביכול ענף חדש של תורה שמופיע בעולם, ולשם התגדלותה של התורה אני לומד. וזה מה שנקרא לומד תורה לשמה. אז כשלומדים תורה לשמה, ממשיכים מהרצון, ממשיכים את הנה מושכים. מושכים מהרצון. איזה רצון?
רצון השם.
הרצון העליון, כן, ממשיכים ממנו את התכלית הנשגבה של התורה. מה פירוש הדבר? יש שרמה, כשלומדים תורה לומדים רצון השם, כשלומדים, אבל בתוך הרצון עצמו יש מדרגות. יש רצון גלוי ויש רצון נסתר. משל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה משהו. אני רוצה, אבל יש מה שאני רוצה, ויש מה שנדמה לי שאני רוצה, ויש מה שאני באמת רוצה, ויש מה שבאמת אני באמת רוצה, ויש מה שהייתי רוצה לרצות. כלומר, זה כל פסיכולוג יודע להבחין בשכבות האלה, השונות של הרצון. אז כביכול גם ברצון האלוהי יש מדרגות כאלה. למשל, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיטול ידיים. בסדר, זה יפה מאוד. אבל מדוע הוא רוצה את זה? יש לו רצון בתוך הרצון הזה. והרצון שבגללו הוא רוצה נטיית ידיים, הוא מתחבר גם לרצון יותר כולל, שהוא הרצון שלו מכללות המצוות. ורצונו בקיום כללות המצוות אף הוא קשור לרצון עוד יותר כולל, רצונו מכללות התורה בכלל. וזה קשור כמובן לרצונו ביחס להוויה בכללה. לכן אומר כאן הרב, כשלומדים תורה לשמה מגלים את הרצון היותר שורשי. כלומר, אנחנו פועלים כדי שהרצון היותר שורשי של התורה יגשים את עצמו במציאות.
אבל תכלית המסגרה של התורה בעצם הרצון
היותר שורשי, נכון. המגמה הכוללת. אז כשלומדים תורה לשמה, ממשיכים מהרצון את התכלית הנשגבה של התורה, שהיא אחר כך מתפשטת בכל עניין פרטי. כלומר, אז פתאום אפשר לראות בכל נקודה פרטית כיצד אותה נקודה פרטית שייכת הרצון הכללי של התורה. וחסד עליון הולך ומתרבה על השונה בעצמו ועל כל העולם עמו. מה זה חסד עליון? סימן שיש חסד תחתון. יש חסד עליון, סימן שיש חסד תחתון. מה זה חסד תחתון? זה מידה מן המידות. זה בתחום המוסר, יש מידת החסד, יש מידת הדין, יש מידת הרחמים, יש מידת היופי, יש מידת הנצח, יש מידת המלכות. כל המידות שאתם רוצים, אחת מהמידות זה חסד. זה נקרא חסד תחתון. כלומר, זה אחד מן הערכים המשחקים במשחק של כללות הערכים. זה נקרא חסד תחתון. יש לעומת זה מה שנקרא חסד עליון. חסד עליון זאת הכוונה הכוללת של התורה בכלל, של הבריאה בכללה. מעשה הבריאה בעצמו הוא חסד. חסד מוחלט. חסד עליון. והחסד העליון הזה לא תמיד גלוי בהנהגה הגלויה, בהנהגה הנמוכה. בשלבים נמוכים, לא רואים את החסד העליון. אבל כשלומדים תורה לשמה, אז החסד העליון הזה גלוי, מושקף בכל פרט ופרט של התורה. אז זה מה שאומר כאן, וחסד עליון הולך ומתרבה. על מי? על השונה, על אותו אדם שלומד תורה לשמה. כן? בעצמו וממלא ועל כל העולם עמו, כי מכיוון שיש קשר הכרחי בין האדם לכללות העולם, אז ממלא יש חסד עליון בכל. אבל כשלומדים שלא לשמה, אז ההופעות הפרטיות מתגלות על הפרטים כשהם לעצמם, ושכלם הכנוס בהם הוא מצומצם. כן, כלומר אתה לומד תורה לא לשמה, אז מה אתה למדת עכשיו? הלכות בשר בחלב. מה יש חוץ מהלכות בשר בחלב? בתוך הלכות בשר בחלב אין כלום. יש חובתי לא לערבב את הצלחות, זה הכל, זה מה שנשאר. וזה מעצבן, ולפי מידת השכל הרצון הוא קצר, הוא מלא קפדנות וזעף. אדם כועס, נעשה עצבני. יש מיליארד הלכות שצריך לקיים, צריך לזכור בבת אחת את כל מיליארד ההלכות ולהקפיד שכולם יקיימו אותם. וואה, אז אתה אני הופך להיות מלא זעם, לקצף, לקטן. ונוח לו שלא בא לעולם, היה יותר טוב אם לא באתי לכך, כי פה יש יותר מדי התמודדויות. יש אנשים שיש להם תרייג מצוות, יש אנשים שיש להם תרייג בעיות, כיצד לפתור את הבעיות.
לפי מידת השכל הרצון הוא קצר, הכוונה באמת מה שהוא רוצה לעשות.
אתה מגלה רצון אלוהי קטן, כלומר השם רוצה שאניח תפילין, זהו, אז אניח תפילין, זה רצון קצר. אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא רוצה שיזכור יציאת מצרים, זה כבר רצון יותר ארוך. איך הוא רוצה שאני אזכור? זה אני מניח תפילין, זה רצון יותר ארוך. טוב, זה דברים פשוטים. זה המגמה הכללית של הבריאה. השאלה אם אתה ואני יכולים לדעת מהי המגמה הכוללת של הבריאה. זה לא דבר פשוט. על המגמה הכוללת של הבריאה, עד כמה שהיא ידועה לך. ככל שתעמיק יותר בלימודי אמונה ובסתרי תורה, כך תבין יותר מהי המגמה הכללית של הבריאה. אז זה דורש לימוד, העמקה, התבוננות. אבל לכל אדם, אפשר לומר, יש השקפת עולם רחבה והשקפת עולם קטנה בבת אחת. למשל, אדם, אני יודע, הוא אלוף בצבא. אז יש לו אידיאל לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל ולמגר את אויביה. זה יפה, זה מגמה כוללת. יש לו גם מגמה קטנה לומר למזכירה לעשות לו קוסטום. שגם זה כלול ברצון שלו. אז לפעמים כל העולם כולו, כל היממה שלו הופכת להיות הוראות אדמיניסטרטיביות וכוסות. יש לפעמים שהוא מתרומם למגמה הכוללת, לפעמים הוא באמת יהיה חייל לשמה, אז המגמה הכוללת הזאת תופיע בכל הפרטים של עבודתו.
זה גם הפתח של לעשות קייק שהוא יוכל בעצם לעבוד,
זה בעצם מה שהוא יחשוב. נכון, זה הכל יואר בזה. ואז זה לא משנה אם יש ננה או אין ננה. וב, כן, 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 בוודאי, זה היה כנה לשמה, לשמה זה בכוונה. כל דבר מן התורה זה אותו עיקרון מה שיש בהמשך. האמת היא כל הפסקאות בפרק הזה עניינן אותו עיקרון, אבל בצדדים שונים, שצריך להאיר את הפרט באור של כלל. בכל לימוד אני ראיתי תמיד את הדוגמה של עשיית כוס קפה בשבת. איך עושים כוס קפה בשבת? אז אם אתה אשכנזי, תשים את המים הרותחים קודם ואחרי זה את הקפה. אם אתה ספרדי, אתה יכול לשים את הקפה קודם ואחרי זה את המים הרותחים, שזה אז יותר טעים. מה? אני אמרתי כפי שלי? אני לא אמרתי כפי שלי, אז זה תכניס לי דברים שלא אמרתי. אם אתה ספרדי, אתה יכול לשים את הקפה בקוס ולשפוך על זה מים רותחים מהמחם, אין בעיה. כן? עכשיו השאלה היא, זה מאוד מעניין מה שאמרתי, כי אני רוצה לעשות קוס קפה בשבת, אבל השאלה, מה זה קשור לבריאת העולם? הרי למה שומרים שבת? זכר למעשה בראשית, ששת ימים עשה השם את השם את הארץ. איך העיקרון הגדול הזה יש לו שייכות לאופן עשיית הקפה בשבת? זה דבר שמתברר לאדם ככל שהוא לומד יותר תורה לשמה, הנקודה הזאת ברורה לו יותר, ההערה הכללית מתפשטת לכל פרט ופרט. בספר שמונה קבצים יש איזה הערה, זאת אומרת איזה מין וידוי אישי של הרב, שבו הוא אומר שהוא עוד לא הצליח לעשות את זה. הוא לא הצליח לראות, עדיין לא הגיע למידה הזאת, לראות כיצד האור הכללי מתפשט עד כל הפרטים היותר קטנים של ההלכה. מן הסתם שהוא הצליח בהרבה תחומים, אבל עם כמה תחומים שהוא השאיר ללא ההערה הזאת. כן.
בלימוד
מועד,
נכון?
בכל דבר.
הוא
עומד
בדיוק של איזה
אחרון. נכון.
לא רואה איזה משהו...
אתה צודק, אבל לגבי דיוק של איזה אחרון, אז זה למדנו בפרק ב', נכון? מה הוא אומר שם? בפרק ב', פסקה ב', אז הוא אומר... לא, בפסקה ג', סליחה, תן בפרק ב' פסקה ג', כשעוסק בתורה בדברים פשוטים, פשוטים הכוונה פלפול, פלפול של איזה אחרון, יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה עד שמתיישב כל כך יפה בעולם המעשה. זאת אומרת, מגמת הצדק היותר עליונה הצליחה לרדת עד דיוקי דיוקים בחיים. אז זה התיישבות יפה. וכמו שאדם לובש בגדים, אז הוא ייקח בגדים קטנים מדי או רחבים מדי, אז מה זה חשוב העיקר להתלבש? לא, עד רבה, זה שזה בדיוק מולבש עליו, זה מה שעושה את הבגד הזה לנעים. בלי זה, זה לא נעים. אז גם פה בהלכה, ההלכה עקרונות גדולים מאוד צריכים להתיישב עד פרטי הפרטים היותר קטנים. כן. זה בדיוק העניין, נכון. אז כן, אנחנו חוזרים לפרק שלנו בו. כל דבר מן התורה, בין בהגדה בין בהלכה, תובע הוא את תפקידו להרבותו בטל של תחייה עליון מאוצר ההרגשות העליונות והמדעים היותר רוממים. אי אפשר ללמוד תורה יבשה, פרט פה פרט שם, המפקים בתוך הכלליות האדירה, שזה הפרט הנלמד נובע ממנה. זאת היא תכונת הצמאון של העוסקים בתורה לשמה, המתגברת בהם תמיד ומביאים לידי מרירות נפש מעבר מזה, ולידי עליית נשמה והרחבת דעת בקדושה עליונה מעבר מזה. כן, יש לי מרירות נפש אדירה כשאני לומד פרט בתורה שאינני רואה את האור הכללי הגנוז בו. זה מרגיז אותי. המרירות הזאת מביאה אותי לעליית נשמה, זה גורם לי להעמיק בלימוד עד שאמצא את היחס בין העקרונות היותר מופשטים לבין הפרט הזה. אגב, המגמה הזאת הגיעה לידי ביטוי בישיבות ליטא במאה ה-19 על ידי ריבוי הפלפול. כן, בישיבות בליטא התחילו לפלפל, תמיד פלפלו בתורה, כן, מימי משה רבנו מפלפלים בתורה, אבל יש סגנון של פלפול שהתפתח בישיבות ליטא בפולין לפני זה, שעניינו היה לבאר את היסודות המופשטים של הסברות של התנאים. זאת אומרת, או של התנאים או של האמוראים, אתה רואה איזה סברה ואתה רוצה להבין מהי הסברה של הסברה, ואחרי שאתה מגלה את הסברה של הסברה אתה רואה גם את הסברה היותר כוללת שיש מאחורי סברות הסברות, עד כדי כך שבסוף לימוד ההלכה הפך להיות קרוב לפילוסופיה. מסביר הרב קוק בהדר העיקר שהנטייה הזאת התפתחה בגלל ששם לא למדו אמונה. איפה שלא לומדים אמונה, אז יש חיסרון אסתטי בנפש שבא להתמלא על ידי הפלפול. טוב, זין בהדר העיקר. עדר העיקר, יש ספר, עדר
העיקר או עדר היקר?
יקר, אין דבר כזה עדר היקר, יש עדר היקר. כן, תזכר כזה אפילו מנוקד שם בכותרת, כתוב עדר היקר, מנוקד. כן, מה אתה?
לצורך העניין, אז איך מסתכלים על הרמב״ם? כן, אבל אמונה.
נו, אז מה?
מנוקד פילוסופיה.
נו, אז מה?
אבל דרך ההלכה.
הרמב״ם לא. אתה רואה דווקא אצל הרמב״ם שאין לו צורך, הוא לא מרגיש צורך לקשר פרטים הלכתיים עם הפילוסופיה. יש כמה מקומות, זה שלושה מקומות ברמב״ם, שהוא אומר שסתרי תורה, הוא אומר, לא יעלה על הדעת לומר שזה הלכות עשיית הסוכה. ככה הוא אומר. כן, מה גודל הסוכה גובה הסוכה, רוחב הסוכה, מאיזה חומרים צריך לעשות, צילתה מרובה מחמתה. אומר הרמב״ם, כל זה טכני. וסתרי תורה, לפי הרמב״ם, זה התעסקות מטאפיזית של הקשר לעשיית הסוכה. בעוד שאצל חכמי הקבלה, למשל, אז ודאי שיחפשו בכל פרט ופרט של לפחות עשיית הסוכה, יסודות עליונים. זה גישות אחרות. כי הרמב״ם לא היה צריך למלא את התביעה המיסטית שלו על ידי ההלכה. הוא מצא את זה במקום אחר. טוב. פסקה ז'. בכל לימוד, אנחנו לומדים היום דברים פשוטים יחסית. בכל לימוד יש ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל. זה גם נכון בפיזיקה. באטום היותר אטומי אתה פוגש את יסודות המפץ הגדול. כן? איך היום הגיעו לכל התיאוריות הגדולות על התהוות העולם? דרך ההתבוננות בפרטים היותר קטנים של החומר. נכון? זאת אומרת שיש בכל נקודה במציאות יש בה יחס אל הכל ממש. מובן אפילו? לכן אומר כאן, בכל לימוד, כן, זה באטומים של הלימוד, יש ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל. ויוקרו של הניצוץ הוא מפני ייחוסו אל הכלליות. אף על פי שהוא בהיעלם מאוד, וגילויו הוא רק מצד הפרטיות. סך הכל, מה אמרנו לך? אמרנו לך עכשיו, הלכה, הלכות ניגוב השולחן בשבת. זה דבר פרטי מאוד. אבל בתוך ההלכה הפרטית הזאת יש ניצוץ של האור הכללי. נכון קודם? כן. והעוסק בתורה לשמה, דעתו וליבו נתונים אל הציפייה הכללית שלה. על כן אורה הכללי מתגלה עליו ובא למדרגות גדולות בהשגה. הלאה. כן. לא, הניצוץ זה החלק של הכלליות שבהלכה הפרטית הזאת. כלומר, אתה שואל את עצמך, ההלכה הפרטית הזאת זה משנה משהו? זה יפתור את בעיות העולם? כן, ההלכה הפרטית הזאת מתנוצץ בה היסוד הכללי. נו כן, מי אתה? לא, אתה צריך לזהות אותו. הוא לא תמיד קיים, כלומר לא תמיד גלוי, הוא עלום מאוד. כן? אבל אם, למשל, הגאון מבילנה הייתה לו נטייה כזאת. אנחנו רואים למשל בביאור שלו לשולחן ערוך, ביאור הגר"א לשולחן ערוך, הוא היה לוקח את ההלכות היותר ענפיות שיכולות להיות, היותר רחוקות מן השורש, הוא מוצא להם על השורש בפסוקים לפעמים, הם במשניות. נראות לך איך שהדבר שאתה חושב ליותר ענפי שיכול להיות, הוא בעצם יותר שורשי. אתן לכם דוגמה פשוטה. יש שאלה בהלכות טבילה. אדם צריך לטבול, או איש או אישה, לא משנה, אז אסור שתהיה חציצה, נכון? בינו לבין המים. אז יש הלכות חציצה, לסוף הלכות חציצה. ואז נשאלה שאלה בין הפוסקים, האם שיער צבוע חוצץ או לא? אדם צבע את השיער שלו. האם זה חוצץ במקווה, או זה לא חוצץ במקווה? שאלה. אז האחרונים כתבו, שאם הצבע הוא טוב, זאת אומרת בלי כילופים, אלא כמו שצריך, זה לא חוצץ. ואמרו כל מיני סברות, למה זה לא חוצץ. אומר הגאון מווילנה, הוכחה, משנה במסכת כלים. מה המשנה? שהיו מטבילים את הפרוכת, יש כתוב שמה שהיו 300 כהנים מטבילים את הפרוכת, הפרוכת הייתה גדולה מאוד, פרוכת של המקדש, אז כשהיו צריכים להטביל אותה, היו מטבילים אותה 300 כהנים. עכשיו, מה החידוש בדבר הזה? שאפשר להטביל את הפרוכת, והרי הפרוכת זה צמר צבוע, ואתה בכל זאת מטביל אותו. סימן שצבע לא חוצץ. עכשיו, תגידו מה זה חשוב. זה אומר שכאשר אני טובל בשיער צבוע ומתיר את הדבר הזה, בעצם אני מתחבר אל טהרת המקדש. ולא סתם טהרת המקדש, אלא טהרה של הפרוכת, שהיא מבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשי. נכון? ומה היסוד של, של ההיטהרות וההבדלה הזאת? זה צריך להבין שהעצם זה שבתוך הקודש עצמו יש צורך בהבדלה. אז זה מראה שאף על פי שאני טהור מצד הסגולה, אני צריך גם טהרה מצד ההופעה, ולכן אני טובל. אם אתם רואים, זה קשור מאוד. עכשיו, השאלה היא למה באמת יש מדרגות בתוך הקודש? כי אי אפשר שיהיה עולם אם לא יהיו מדרגות. אם אין מדרגות במציאות, אין עולם. נכון? אז זה שיש מדרגות, זה מה שנותן לי קיום. אז זה כבר מדבר על סודות הבריאה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? ברא אותו בפרוכת. טוב, נו, הלאה. זה הניצות של האור הכללי שיש. צריך לזהר גם לא לעשות את זה בצורה ילדותית. אפשר לעשות איזה מין ייחודים כאלה, וורטים מסביב להלכות. זה צריך להיזהר, זה קטן. זה צריך לעשות את זה בעמקות אמיתית. כן. למה הצבע של הפרוכת זה חלק בלתי נפרד של הפרוכת?
לא
יהיה צבע, יהיה פרוכת? לא. לזה זה לא יהיה פרוכת לא צבועה. כי פרוכת לא צבועה. אי אפשר להשתמש בפרוכת לא צבועה. הפרוכת לפי ההלכה חייבת להיות צבועה. אבל אותה אישה, אם היא לא תצבע את שערה, היא חושבת שהיא לא יפה, היא לא אישה. היא צריכה שהשיער יהיה צבוע. נכון? זה אגב לגבי הלכות לקה. אישה ששמה לקה על ציפורניה, זה חוצץ או זה לא חוצץ? אם הלקה צבוע כראוי, זה לא חוצץ. אם זה מתקלף, זה חוצץ. לא? למה אם זה מתקלף, זה חוצץ? כי היא מקפידה, זה מגעיל. אז זה חוצץ. טוב. פסקה חטא. בחוכמות וידיעות העולם במציאות המוחש. יש מחקר מדעי, המדע חוקר את העולם. אז יש חוכמות וידיעות העולם במציאות המוחש, במציאות המוחש. הננו רואים שנכון לומר אם מה גדלו מעשיך השם, גם כן ברוב השתוממות מה קטנו מעשיך השם. כן? תפתח רק את העין בתוך המיקרוסקופ ואתה תראה דברים נפלאים. אם אתה תעבור למיקרוסקופ אלקטרוני תראה לא רק דברים נפלאים, אתה תראה פלאי פלאים במיקרוסקופ האלקטרוני. ואם תחקור את השורש של החומר, אתה תראה עוד יותר נפלא. זאת אומרת, יש מה קטנו מעשיך השם. יש לזה גם יסוד בגמרא ובירושלמי, כתוב שרבי יוחנן, כשהיה רואה נמלה, היה אומר מה גדלו מעשיך השם. יש חוכמה אדירה ביצירת הנמלה, היותר קטנה. זאת אומרת, מה קטנו מעשר השם? כלומר, כשם שאיננו מתמלאים פלא על גודל המאורות, כן, אתה שואל את עצמך, מה המרחק בין כדור הארץ לשמש? כמה? 147 מיליון קילומטר. וואו, תחשוב, 147 מיליון קילומטר, זה אדיר. אז אתה מתפעל מן המרחקים האלה, שאולי לדבר על הגלקסיות ועל הכל. אז כשם שאיננו מתפלאים פלא על גודל המאורות, על המרחבים הגדולים המלאים כוכבי שחק נפלאים והכוחות הטבעיים האדירים, כן, באותה מידה הננו מתפלאים בהסתכלותנו לעומק היצירה בקטנותה, בפרטי האיברים של בעלי חיים היותר קטנים ודקות החומרים ודייקנות הכוחות שבמקומות היותר רחוקים, ועל ידי הידיעה השלמה של שני הקצוות, של הגודל והכותל, יתמלא ציור המציאות בליבו של האדם על מתכונתו. כן? אתה לא יכול להסתכל על העולם, כדי להבין את העולם, אתה לא יכול להסתכל רק על הצדדים הקטנים שלו, ולא רק על הצדדים הגדולים. צריך לראות את הכל, נכון? כן.
מה זה דבר הזה? זה לא רק דבר גדול. הדבר הכי קטן, הכי קטן שיכול להיות, זה
גודל, יפה, אתה מזכיר לי את דברי הירושלמי שרבי יוחנן כשהיה רואה נמלה היה אומר מה גדלו מעשיך השם. כן, רבי יוחנן כשהיה רואה נמלה היה אומר מה גדלו מעשיך השם. נכון, זה גדול הכותל.
למה השאלה הזאת לא עולה כאן?
זה לא שאלה, זה מליצה. הרב אומר, ככל כשם שאתה מתפעל מהגודל, תתפעל מהכותל, כי גם כי זה תמיד גודל, גם הכותל הוא גודל. עוד יותר, אבל אי אפשר גם בלי הגודל. היה איזה גוי אחד פסקל, הוא כתב איזה מסה על האדם שמתפעל מהבריאה, שהוא רואה את הגודל היותר גדול ואת הכותל היותר קטן. הרב כנראה הכיר את המסה הזאת. טוב, אז מה הוא רוצה פה מאיתנו הרב? הוא לא עכשיו בא לדבר איתנו על מדע, אז הוא עכשיו מדבר איתנו על תורה. זאת אומרת, אותו דבר אתה מוצא בתורה, וכן גם הוא בתורה, כללות ההשגות העליונות שבה, בדעות הכלליות ובאורחות הצדק העליונים והחוכמות הרוחניות הנעלות, הם מראים לאדם עולם מלא של גדולה, של מושגים כוללים, שהם ככוכבי שחק. אבל דווקא מצד ההתרוממות הזאת, צריך האדם לדון, שכשם שימצא רכוש גדול בכללים הגדולים, כן ימצא גם כן טילי טילים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ וקוץ, בכל פרטי פרטיה של תורה, שההגבלות המדויקות וההתרחבות המתיילדות בכל ענף וענף ההולך ומתפצל לעלה ויונקותיו, אין להן שיעור. זה מזכיר, סברתי לכם את המכתב של הרב לאגודת בצלאל, אמרנו על זה, נכון? ששם כדי לשכנע אותם לא לעשות פרצוף אדם שלם כשהם מפסלים, אז הוא אומר להם, קודם כל תדעו לכם שיש מלחמת עד בין אמונת הייחוד לבין האלילות, ושבמלחמה הזאת ניצחנו, ואנחנו משאירים כאות כבוד לעולמי עד איזה הלכה אחת, שלא לעשות דמות פרצוף אדם בולטת. וגם בזה יש דרכי התבונה המעשית של ההלכה, שמתירים בעצם לסיים את הצ'ופצ'יק האחרון של עשיית אותו פרצוף על ידי גוי. ועצם ההקפדה על פרט כזה שולי וקטן, בעצם הקפדה זו היא אות לשייכותכם לזרם הגדול של מלחמת הייחוד באלילות. כבר קשר, אתה יותר גדול עם היותר קטן. ואז אפילו כשיהיה הרבה נוטה לגדלות הדעת במרחבי הכללים, קוראים לזה בעברית מחשובנית, כן? אדם שעיקר עיונו בתחום הרוחני, ואז יש לו אולי קושי לקבל את הדקדקנות ההלכתית, דווקא הוא ינעם לו לעסוק בתורה לשמה בדיוקי פרטי הפרטים. זה בשבילו איזה טיול, איזה שעשוע, הוא משתעשע בפרטי הפרטים של התורה דווקא מפני שייכותו לגודל. ויעלה בידו בחוברת דבר גדול ודבר קטן. הרי אמרו על רבי יוחנן בן זכאי שלא היה דבר בתורה שהוא הניח, לא הניח דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול אמרו חז"ל מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות דבעי ורבה. אז הרב קוק כאן מחדש, זה לא רק שהוא היה גדול בדבר גדול וגם גדול בדבר קטן, הוא היה גדול בקישור בין דבר גדול לדבר קטן. כן, אז בשביל זה הוא הסביר לך שמה קטנו מעשיך השם, לראות את הגודל שיש בקטנות הזאת, איך שאותם העקרונות הגדולים יורדים לפרטי פרטים. אז זה הוא משתדל, הוא יורק דם להסביר לך את זה כבר מפרק ב' ועד עכשיו. כן, עדיין זה הגדול יותר גדולה. כל מקום שאתה מוצא גדלותו, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. בסדר? עד כאן ברור? פסקה ט', יאללה, אנחנו נגמור את הספר היום. בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל שורה על האדם, זה כבר מדרגה מיוחדת. עד עכשיו דיברנו על הלומדים, אתה לומד תורה לשמה ואתה משתדל לקשור את הפרטים עם הכללים, יפה מאוד. עכשיו הרב מדבר, זה פסקה שהוא כותב לבעלי רוח הקודש. אז אף על פי שאין אנחנו, לא יודע מי פה, אבל אין אנחנו בעלי רוח הקודש, כבר שאף אחד לא נפגע, אבל כדאי ללמוד הלכה השייכת לבעלי רוח הקודש. כמו שמשל כתוב בגמרא, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, אז מותר ללמוד תורה מפיו, נכון? ואם הוא לא דומה למלאך, אסור ללמוד תורה ממנו. למי נתחדשה ההלכה הזאת? מי יכול לקיים הלכה כזאת? מי שיודע איך מלאך נראה. מי יודע איך מלאך נראה? הנביאים. הנביאים יודעים. זאת אומרת, ההלכה הזאת מקורה בבית המדרש של הנביאים. כלומר, אצל הנביאים היו מלמדים. אתה רוצה לדעת אצל מי ללמוד, תבדוק אם הוא דומה למלאך שראית אתמול בנבואה, אז אתה יכול ללמוד. אם לא, אז לא. אז מה זה אומר לנו ההלכה הזאת? אנחנו הרי לא נביאים, בשביל מה נאמרה לנו ההלכה הזאת? בגלל שמשהו מזה גם חודר בנו. כלומר, אנחנו מתארים לעצמנו בצורה דמיונית, ואפילו מהבילה, מה זה מלאך, ולכן אנחנו מחפשים אצל מי שאנחנו לומדים ממנו משהו מעין זה. אבל זאת לא ההלכה המקורית. אז גם פה מה שכתוב כאן זה לבעלי רוח הקודש. הפסקה הזאת נאמרה לבעלי רוח הקודש. אבל היא איננה כוללת, אנחנו לא יכולים לקיים אותה בשלמותה. טוב.
אתה יודע, מכנסת ישראל, הרי רוח הקודש היא
תוצאה של מעצמו, אלא של אדם, של הפרט, לא של... טוב, אז בוא נדבר. קודם כל, עוד לא הספקתי לקרוא. אני עוד לא הספקתי לקרוא את המשפט. אז בוא נקרא ואז נסביר. בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל שורה על האדם. עכשיו אני אתייחס לשאלה שלך. כן? מאיפה נובע רוח הקודש? זה תלוי. יש כמה סוגי רוח הקודש. יש רוח הקודש שנובע מן המדרגה הפרטית שלי, ויש רוח הקודש שנובע מהתחברות לכלל ישראל. זה שני סוגי בעלי רוח הקודש.
גם
בתחילת אורות. כן? יש שמה. רוח הקודש אשר על האומה. רוח השם אשר על האומה. משמע? מה אתה אומר?
אדם שיש לו חיבור לכלל זה גם משהו פרטי, לא?
לא, יש אדם שיש לו חיבור לכלל כל כך עמוק שהוא גם מריח את רוח הקודש של האומה.
אבל זה המדרגה האישית שלו, הוא בעצמו מחובר, לא מישהו אחר.
לא, אם אדם כללי מחובר אל רוח הקודש של האומה, אם אדם כללי מחובר אל רוח הקודש של האומה, אז האומה כולה מחוברת על ידו, אז כולם מרגישים מזה משהו. זה משל, פעם הרב סיודה לימד באורות, שם יש פסקה על זה שזה מסוכן להתחבר דבקות הווייתית בצדיקים בעלי רוח הקודש. למה זה מסוכן? בגלל שבכל צדיק יש תמיד איזה גרגיר של רע. אצל הצדיק הרע הזה לא מפריע, כי הוא כל כך קדוש שהרע נבלע, אבל כשזה עובר לאדם שדבק בו, אז הרע הזה יוצא לגמרי אל הפועל וזה מסוכן. מה? להידבק בצדיק. הרב שלמה אבינר שאל את הרב ציודה, האם יש סכנה כזאת גם בדבקות בצדיק כלל ישראלי? ואז ענה לו הרב ציודה, שהיה צדיק כלל ישראלי, שאין סכנה כזאת. כן.
אבל זה לא בעקרות
נכון, אז זה הסכנה שיש לה. כלומר, אתה דבק ברבא, אז עכשיו הרבא הוא עצמו צדיק עליון, קדוש. אבל כמובן שיש אצלו גם כן משהו רע, אבל הרע הזה מוסיף לו חן אפילו. כן? אצלו, כיוון שזה מעורבב בתוך קודש עליון, אז זה אפילו מצחצח את אורו. אבל אם אתה דבק בו, לך תדע במה אתה דבק. זה מה שכתוב במשנה באבות, לעולם יהיה אדם נוח כהלל ולא קפדן כשמיים. אז אם ככה השמיים לא היה בסדר, הוא עבר על המשנה שאמרה שצריך להיות נוח כהלל ולא קפדן כשמיים. אז הרב ציודה היה אומר תמיד בשם אבא שלו, מסורת שבעל פה, אם אתה שמאי, אז אתה לא כשמאי, אתה שמאי. אם אתה הלל, אתה לא כהלל, אתה הלל. אז המשנה הזאת לא דיברה על הלל ושמאי, אלא היא דיברה על אדם שרוצה לקחת דוגמה מאנשים גדולים. אז אומרים, ממי אתה יכול לקחת דוגמה? תיקח דוגמה מהלל ולא משמאי. כי אצל שמאי זה שלם, אבל ברגע שזה יעבור אליך, זה יהיה רע. אם אתה שמאי, אם אתה במדרגה של שמאי, זה בסדר גמור. אתה לא כשמאי, אתה שמאי. רוח הקודש זה דבר השם. מה? ברור? מה לא ברור? זה כשזה נבואה. כן.
מה אתה אומר
על דבקות
בהוויה
של
הרב?
איפה כתוב דבקות בהוויה?
דבר שאמר בהוויה. אני אמרתי דבקות
בהוויה. זה דבקות הווייתית. דבקות הווייתית. זאת אומרת שיש דבקות בלימוד. למשל, אתה לומד אצל מישהו. אז זה שכל. שכל, אתה בוחן בעצמך, בשכל שלך, את השכל שלו. ואתה מתרגל לדעתי החשיבה השכלית. ויש דבקות הווייתית. מה זה דבקות הווייתית? אתה אוכל איתו. ישן בבית שלו, אתה מתמלא מזיו פניו. כל הדברים האלה אינם לימודיים, אינם שכליים, הם הווייתיים. בסדר? ויש בהם סכנה, חלקי שיש בהם צורך. למשל, בימי הנביאים זה המקובל. כן? למשל, שמואל הנביא ישב עם בני הנביאים והיה אוכל. ככה מסופר, נכון? היה אוכל. הגיע שאול, שאול בן קיש, מגיע לביתו של שמואל, שמואל אומר לו, או, ברוך הבא, בוא תאכל את שוק הימין. הוא מושיט לו את שוק הימין והוא אוכל. ככה מסופר בספר שמואל. זה כזה חשוב? תגיד, איזה חידוש תורה הוא למד משמואל. אבל בזמן הנביאים, הדבקות בנביא עוברת גם דרך האוכל שהוא אוכל. ושוק הימין זה כנגד מידת הנצח, ובזה הכין לו את המעשה של מרדכי ואסתר, צאצאי שאול, שהם מידת הנצח, גם נצח ישראל לא ישקר. כל זה דרך חתיכת פולקה. כן.
זה שיש
איזשהו מילה
שהדבור
בדרך כלל
משאיר,
כמו
שהחסידים אוכלים את
השאריות שלהם. אז זה העניין, כן. זה הניסיון להידבק
בבעיה
שלהם? כן, זה הניסיון. ואז יש, טוב, זה כל המלחמה בין המתנגדים לחסידים בנושא הזה. זה לא, יש לזה מאמר יפה של הרב קוק, נקרא דרך התחייה. זה המאמר הראשון במאמרי ראייה, ששם זאת סקירה ארוכה מאוד, ממשה רבנו ועד היום, מתי צריך לנהוג כך ומתי צריך לנהוג כך.
היום יש
רוח
הקודש?
תמיד יש רוח הקודש בעם ישראל.
תמיד. אדם פרטי.
כן, אצל אנשים פרטיים. יש אנשים פרטיים בעלי רוח הקודש. תמיד יש. זה הרמב"ן במסכת בבא בתרא, אומר את זה במפורש. שלא ייתכן שבדור לא יהיה הצדיק המרכזי של אותו דור שלא יהיה לו רוח הקודש. חייב להיות. זה מה שאמרו, שמיום שחרב בית המקדש נתלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. והגמרא שואלת איך היא ניתנה לחכמים? הגמרא אומרת זה פשוט, אם יש אדם גדול שאומר דבר ומתברר אחר כך שאדם גדול אחר אמר אותו דבר באותן המילים, זה סימן שיש רוח הקודש. אם הם לא שמעו אחד על השני, לא למדו אחד מהשני, והם אמרו את אותו הדבר, אותה סברה, באותן המילים, זה סימן שזה רוח הקודש. זה מסובך. מסובך. לא יודע מה להגיד. מסובך. אפשר להתבלבל. כן, זה גם ב... הרי אפילו ברוח הקודש צריך, יש לפעמים צחצוחי טומאה שדבקים שם. הנה, ככה הוא כותב באורות. אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה. והיא הולכת ומתהרת. כלומר, זה שאדם יש לו רוח הקודש, הוא לא מחוסן. יש לו רוח הקודש, אבל הוא יכול גם לעשות שטויות. וגם להדריך רע. והיא הולכת ומתהרת, מתקדשת ומבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבא לכלל דרך צדיקים ואור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. מה? זה בעמוד פי, אני חושב. אני אגיד לך בדיוק. אכן כן, זה בעמוד פי. בסוף פסקה למד דל. בשעה שרוח הקודש, אז אם כן יש רוח הקודש שנובע מכנסת ישראל. עכשיו יש, לפי זה שני סוגי רוח הקודש. יש אדם שמשל יכול להיות צדיק גדול, בעל רוח הקודש, אבל רוח הקודש פרטית. ולכן למשל הוא לא ציוני. מדוע לא ציוני? כי הוא לא מחובר אל רוח הקודש הכללית. אז עניין של שורש נשמה. לפי זה אפשר להבין מדוע לפעמים אדם קטן עשוי להבין דברים שאדם גדול ממנו לא מבין. איך זה יכול להיות? כי מצד שורש הנשמה הוא בא מצד אחר לגמרי. כן.
אבל בעצם, אם אני מבין
את הדבר
נכון, אז רוח הקודש היא בעצם באה
מהקודש. זה נכון. גם התפוחי אדמה שאני אוכל באים מהקודש.
אבל איך יכול להיות, אז איך יכולה להיות רוח קודש פרטית?
יש רוח הקודש בא מהקדוש ברוך הוא אל האדם הפרטי, מצד צלם אלוהים הפרטי שבו. הרי כל אדם יש בו צלם אלוהים. אם אדם יודע לממש את הצלם אלוהים הזה, הוא יכול להיות בעל רוח הקודש מצד מילוי נשמתו. זה מה שנקרא,
זה חלקי.
זה חלקי, נכון. זה חלקי. אז מה אם זה חלקי? הקדוש ברוך הוא גם ברא חלקים, לא? ברא חלקים. יש באורות הקודש חלק בית בעמוד תו ממדלת מאמר המכונה בשם שיר מרובה. מכיר? שם הרב ינקין מדבר על זה שיש ארבעה שירים. זה בספר הזוהר, יש שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה. אז הרב מסביר בסגנון שלו מה זה השירים האלה. אומר הרב, יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. הגמרא מספרת על אחד המוראים, שכחתי מזה, מי זה, זה רב ששת, היה עומד על פתח בית המדרש ושר, חדי נפשי, חדי נפשי, שמחי נפשי, שמחי נפשי, לדי דרך תנית, כל מה שלמדת זה בשביל עצמך. שאלת הגמרא, ומה עם זה שזה משפיע על העולם כולו? אומר, זה נעשה ממילא. והוא, רב ששת היה שמח בגלל הערת נפשו בקרבו. ויש שהוא שר שירת האומה, יוצא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי ולא מיושבת לשוב אידיאלי, שואף למרומי עוז, והוא מדבק באהבה עדינה מכללותה של כנסת ישראל, ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה ומשתעשע מתקוותיה, הוגה דעות עליונות וברורות על העברה ועל עתידה, וחוקר באהבה וחוכמת לב ותוכן רוחה הפנימית. כן, זה השיר השני. ויש שיר שלישי, שירת האדם, שיר רביעי, שירת העולם, ויש שיר שמאחד את כל השירים האלה, זה שיר השירים אשר לשלומו, למלך, שהשלום בין השירים האלה שלו. בסדר? אבל גם שיר פרטי זה שיר. כן, עושה לי? טוב, איזה פה אנחנו? כן, בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל, אגב, לגבי רוח הקודש שנובע מכנסת ישראל, הרב אומר בתחילת תורות שכדי להבין מה זה ארץ ישראל צריך בשביל זה רוח הקודש הכללי. זאת אומרת, שאם אדם יש לו רוח הקודש הפרטי, הוא לא יבין מה זה ארץ ישראל. הוא יבין מה זה קדושה, הוא יבין מה זה הדקת נרות שבת, מה זה הנחת תפילין, מה זה עשיית צדקה וחסד, הוא לא יבין מה זה ארץ ישראל. כן. גם תלוי במעשים של ישראל. כלומר, כשהמעשים מקולקלים, אז יותר קשה להשיג את רוח הקודש הזאת. כן, איך אמר ישעיהו הנביא? אוי לי כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי המלך השם צבאות ראו עיניי. כלומר, יש לו איזה דאגה. איך יכול להיות שאם אני בתוך עם תמי שפתיים, אני ראיתי את המלך צבאות, המלך השם צבאות, יש איזה בעיה. הוא נהנש אגב על הבירה הזאת. כן.
אז אני מבין, אז
צריך
לשאוף להיות
צדיק
ולעשות את
הדבר, אבל איך אתה מקבל רוח קודש כאלה? להתחבר לכנסת ישראל. ככל שאדם מתחבר יותר לכנסת ישראל, אז הוא יותר שואב מהרוח הקודש הכללי. וזה גם תלוי בסיוע נוסף, שיהיה לו שורש נשמה מתאים לזה. אז בשעה שרוח הקודש הנובע מכנסת ישראל שורה על האדם, רואה הוא בעיניו איך שכל התורה שבעל פה כולם, לכל פרטיה, היא הסתעפות שורש רוחה הקדוש של האומה, וכולם יחד, הפרטים ופרטי הפרטים, מציגים הם מבלוא החיים והאורה את נשמתה בכל מלוא קומתה. ומתוך האהבה הגדולה שמתגלה בנשמה לאומה כולה וכל סגולת נשמתה, מתפשטת אהבה תהורה תמידית עליונה על כל תורה שבעקב, והאהבה מבהקת את ההכרה של הפרטים ומחדרת את הכישרון להוציא דבר מתוך דבר בבינת אמת, וממנה חוזרת החיבה בקודשה העליון לתורה שבכתב ברום תפארתה, ושניהם יחד מתנוצצים בגוונים נהירים בתור שורש נשמת האומה והנחיה. הכל מתחיל מרוח הקודש. אז תשיג רוח הקודש על האומה ובכללה, ואז על ידי זה אתה תחבב את כל פרטיה של תורה שבעל פה, וממילא מרוב אהבת ישראל אתה תראה איך שכל התורה שבעל פה הזאת היא גילוי שורש נשמת האומה, ומתוך כך תתפשט האהבה שלך גם על התורה שבכתב, וביחד תהיה לך על שתי התורות האלה יעלו את נשמתך למקום עליון. אז כדאי להיות בעל רוח הקודש.
הרב, בעצם על התורה שבכתב יותר קשה לראות את...
כן,
למה כאילו?
כן, למה?
בעצם בתורה של בעל פה יש יותר פרטים, יותר זה בעצם היה יותר קשה לראות.
למה? יותר קשה לראות בתורה שבכתב את אהבת האומה, בגלל שהתורה שבכתב היא באה מן השמיים, ותורה שבעל פה זאת יצירת האומה, כמבואר בפרק א', פרק ד'. אחרי פרק ד' כבר לא נצטרך ללמוד כלום. מה הכותרת? כל התורה כולה. אדם רוצה ללמוד כל התורה כולה, זה בעיה, אבל זה חשוב. חשוב ללמוד כל התורה כולה. למה? כי אם אתה לומד רק חלק מן התורה, אתה לומד את התורה באופן מעוות. מצטיירת אצלך התורה מתוך חלקים מסוימים שלה ולא מתוך כללותה, ואז אתה תבין את הדברים שלא לפי מגמת התורה בכלל, של אדם שלמד רק בבא קמא. נכון.
לא מספיקה
ידיעה חלקית
באופן מסוים?
מה אתה חושב?
אני לא יודע.
אז אני יודע, התשובה היא לא. לא מספיק. נשתר על עצמך אדם שלמד מסכת בבא קמא. כל ימיו זה מסכת בבא קמא. אז מה זה התורה בשבילו? שור שנגח את הפרה, הלכות נזיקין, פיצויים, תשלומים, תביעות בבית המשפט, זהו, זה התורה. או? יש אחד אחר, הוא למד הלכות צדקה, אז כל התורה אצלו זה חסד ורחמים ודאגה לאנשים וכו'. ומה עם עשיית הצדק? הוא לא חשב על זה. יש אדם שרק עוסק בתפילה, יש אדם שעוסק רק בקבלה, יש אדם שעוסק רק במוסר.
אז בא...
נכון, אבל זה לא כל התורה כולה. כלומר, אם תחשוב שאדם על ידי הצדקה מתחבר אל התורה כולה, אז אתה גם, אם אתה תבוא אחר כך לידי מצב שאתה צריך לקחת אחריות על האומה, אתה תהיה מנהיג, אז אתה תסתכל על כל התורה כולה רק בדרך המבט של הצדקה, לא תוכל להניג פוליטיקה.
אז הדרך זה שכאילו שכר כמו שבן אדם שלמד את כל התורה,
כי הקדוש ברוך הוא ברא חלקים, הקדוש ברוך הוא ברא גם את החלקים, אז יכולה נפש אחת דרך מצווה אחת להתחבר אל הכל. לפעמים זה קורה. כתוב במשנה בקידושין, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ. מפרש הרמב״ם, על ידי שאדם מקיים מצווה אחת כתיקונה, הוא זוכה לחיי העולם הבא, כי על ידי המצווה האחת כתיקונה הוא מתחבר בסופו של דבר אל כללות המצוות.
זה מדעת. זאת אומרת, זה בני שעושה את המצווה מדעת.
את המצווה הזאת הוא עושה כראוי,
מתוך ידיעה שהוא עושה מצווה.
זה חלק מהכראוי, מה שאתה אומר. נכון? מה לא פייר? מה לא פייר?
בן אדם כל החיים שלו יושב בשבעה, לומד, בא אחד, נתן צדקה, כמו הסיפור הזה עם עשרה הרוגי מלכות, שהתליין הזה זכה לעולם הבא. למה? בגלל, היה שפל, היה בן אדם שפל, היה בן אדם רוצח. כן? הוא בא לשרף אותו עם הספר תורה. ורק בגלל שהוא הוציא לו את הספר מהזה, אז הנכם ושניכם מוזמנים לחיי העולם. מה קרה? מה זה קורה? יש מקום לכולם,
פשוט על ידי אותו מעשה נתגלה משהו שהוא החבוי באיש הזה כל החיים. זה נמצא שם אצל הגוי, זה היה שם, רק זה לא יצא, זה השפריץ פתאום החוצה דרך אותו מעשה. אז זה לא רק המעשה הזה, זה בעצם כללות האישית שלו הייתה שייכת חיי העולם, רק זה היה מעוקב, זה היה מדוקה מלהתגלות. אין אפשרות. כן. מה אתה אומר?
בימינו שאנחנו רואים שפחות או יותר כל פוסק או כל אישיות גדולה עדיין מתעסק עם תחום של יחסית מצומצם, אף אחד לא בקיא בכל התורה.
למה? יש כאלה.
יש מקובלים, יש פוסקי דור.
ויש כאלה שהם הכל. הרב קוק למשל היה הכל. הוא היה גדול בנגלה, בנסתר, בפרטים, בכללים, כל מה שאתה רוצה.
שאין סוף הסתרפו לזה, אבל מה אתה אומר על דעת כל התורה, כל התורה שבכתב תורה בעל פה וש"ס, כאילו?
לדעת הכל? מה בעיה? סך הכל עשו חשבון, מספר הספרים שנכתבו בספרי התורנית מאז משה רבנו ועד היום זה 80,000 ספרים. עכשיו זה היום מבחינת הספרים, יש גבול, יש גבול. ואין הכוונה, משל אומרים, משל אין ממנים בסנהדרין אלא מי שיודע כל התורה כולה. מה זאת אומרת שיודע כל התורה כולה? שיודע לשאול ולהשיב בכל התורה. לא שבאותה שעה עצמה כשאתה בא עם השאלה הוא מיד יודע את התשובה, הוא אומר, אבל הוא יודע לתת את התשובה אם מצטרף. כן, אתה יודע? אני לא יודע, אני אעשה רק
איזה 10%
מהמוח שלו. אני אומר, יש דבר כזה, אדם שיודע כל התורה כולה. למשל הרב קוק בצעירותו קיבל סמיכה מבעל ערוך השולחן, הרב יחיאל מיכל אפשטיין, בעל ערוך השולחן, מגדולי הפוסקים בליטא. אז הרב קוק כותב באחת מנגרותיו שהוא לא בטוח שהסמיכה שלו היא בסדר. למה? בגלל שהוא אומר שנראה מהסוגיה בסנהדרין שאין נותנים סמיכה אלא למי שיודע כל התורה כולה. ולכן בשעה שקיבלתי את הסמיכה הזאת לא הייתי בקיא בכל התורה כולה, זה אין ספק. בסדר? אבל זה אפשרי, כן, יש שייכות לכל התורה כולה. למשל היה יהודי אחד, הרב מנחם מנדל קשר, זכרונו לברכה, בעל תורה שלמה. אתה זוכר אותו?
לא,
אבל רק על זה שלו, ארבע מדפים. לא, זה לקח לו 60 שנה לכתוב את זה.
על כל אות.
אבל הוא ידע כל התורה כולה. לא היה דבר בתורה שהוא לא ידע.
עובדה.
התורה שבכתב הרבה יכולים לדעת. כל בעל קורא יודע כל התורה כולה.
אתה
יכול
להבין אותה.
זה מלא הכל. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל. אז אפשרי. גם של אגרא, בסוף ימיו, אז היה לומד רק בספר תורה כתוב על קלף. זה מה שהוא היה לומד כל הזמן. כי אצלו כל התורה כולה הייתה מחוברת בסופו של דבר אל שורשה. לכן הוא ראה בתורה שבכתב את הכל. אבל היו ארבע, הגר"א אמר שהוא הצליח להבין את כל התורה חוץ מארבע מקומות שהוא לא הצליח. יש ארבע קושיות שהוא לא הצליח להתארץ. וזה כנראה קשור לעובדה שיש ארבע מקומות בבבלי שאומרים תח הזה, וארבע מקומות בירושלמי שאומרים תשמע. זה כנראה הנקודה שהייתה קשה אצלו. פרק ד', כל התורה כולה. ההכרה הגדולה, אז עזוב, זו שאלה, איך לומדים כל התורה כולה? הרי זה קשה, אי אפשר בבת אחת ללמוד הכל, אבל זה חשוב שבכל שלב של הלימוד ילמדו את הכל. זאת אומרת, אדם מתחיל לימוד תורה במה? בחומש, נכון? לא, מתחיל באלף בית, יותר נכון. אחרי שהוא גומר אלף בית הוא מתחיל ללמוד חומש. יאמר אדם, אני אתחיל ללמוד חומש אחרי שאני יודע חצי מן האותיות. זה בעיה, יש חלקים גדולים בתורה שבכתב שהוא לא יוכל להבין. לכן הוא צריך ללמוד קודם כל את כל התורה כולה ברמה הראשונה, שזה כל האלף בית כולו, ואז הוא עובר לחומש. ואם הוא לומד חומש הוא צריך ללמוד את כולו מבראשית עד עיני כל ישראל לפני שהוא עובר לשלב יותר עליון. כי אם לא, אז התורה תצטייר אצלו בצורה מעוותת. תורה כזאת גם לא תמלא אותו בנועם, כי משהו יחסר, הנפש שלו תישאר יבשה. מבחינה הזאת לומד את המשנה, אתה לומד משנה, כל המשנה כולה, אל תסתפק רק בקודשים וטהרות, תלמד גם מועד, זרעים, נשים, מזיקים. אני אומר כאן, ההכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש בכלל מביאה את המחשבה לסקירת האחדות שלהם. אני סיפרתי לכם את הסיפור על רבי חיים מוולוז'ין כשצריך לפסוק הלכה, נכון? שהיה חוזר על כל השס כדי לפסוק את ההלכה ונמצא שהנביאים והכתובים כלולים בתורה, והתורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוהים חיים, שכל אשר נשמתו חיה מקשיב ושומע את הקול הגדול הזה ההולך ובוקע בכל התורה כולה. וכנסת ישראל לכל דורותיה מכירה היא את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה, ומדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. יודעת היא שתורת השם תמימה, יודעת שתמצית נשמתה המאוחדת נובעת היא מאור המאוחד אשר לתורת אמת זו, שאור השם אחד מופיע בה בבליטה מחוברת. זה מה שתורת השם תמימה משיבת נפש. משמע שכל מי שלומד תורה הוא מרוצה, יש לו סיפוק. ואנחנו רואים הרבה שלומדים תורה ואין להם סיפוק, סימן שהתורה שלהם לא תמימה. כי אני אומר, דווקא כשהיא תמימה היא משיבת נפש. באש שחורה על גבי אש לבנה, והיא שמה כל מעיינה במקור חייה זה. מתוחה היא שאולה מגדל עוז, יודעתי שכל התורה כולה היא רק שם אחד של הקדוש ברוך הוא. זה מה שנאמר, כי שם השם אקרא, אבל הוא גודל אלוהינו. מזה למדו את החיוב של ברכת התורה. כי שם השם אקרא, כשאני קורא בתורה. זאת אומרת שהתורה היא שם השם. וכן הרמב"ן, בפתיחתו לתורה, בפתיחת פירושו לתורה, אומר שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בעצם היא שם אחד גדול. מה? שם אחד גדול. הגה אחד. אומר אחד, שאין עוד, שהכל בו כלול. טוב, זהו.